יש להם ערך ויש להם משמעות גם תרפויטית לאדם בכל שלב בחייו. כן, אז אני מלמד באוניברסיטת תל אביב וגם במסגרות פרטיות, בעיקר קורסים שעוסקים בדאטה השוואתית. אז זה ככה הקדמה או פתיחה או כמה מילים עליי. ועכשיו אני רוצה טיפה להרחיב את הנקודות שאיתן התחלתי. וכדי לעשות את זה אני רוצה לקרוא לכם מספר ציטוטים. והציטוטים האלה ישמשו פתח להמשך השיחה. אז אני אקריא לכם עכשיו את הציטוט הראשון. זה מעט פילוסוף, תיאולוג בשם ריינהולד ניבר. ריינהולד ניבר, בן המאה ה-20. פילוסוף, תיאולוג פרוטסטנטי, שכתב כך: האמת הגדולה היא שלחיים ולהיסטוריה יש משמעות, ושהמקור והייעוד של המשמעות נמצאים מעבר להיסטוריה, מעבר לעולם. המציאות הזו של קיומה של משמעות, של ערך, יכולה להתגלות רק במונחים ובשפה מיתית. מונחים המצביעים על כך שמקור המציאות לא רק שנמצא מעבר לניסיון האנושי המיידי, אלא אף חורג ממסגרות רציונליות ומקטגוריות שונות שבאמצעותן אנו מתארים את המציאות. השאלות המטאפיזיות העמוקות ביותר שבהם אנו עוסקים, קיומו של העצמי, אי קיומו של העצמי, טוב, רע, רלטיביזם מוסרי לעומת ריאליזם מוסרי, יש מוסר, אין מוסר. לפי ריינהולד ניבר, אחד התיאולוגים הפרוטסטנטים הגדולים של המאה ה-20, השאלות האלה מתמלאות בפשר מטאפיזי. יש זיכרון עמוק לאדם באשר הוא אדם ולאישה באשר היא אישה, שנותן לה את הזכות המלאה לומר, יש טוב בעולם, יש גם רע בעולם. יש עולם, העולם אינו רק ריק. העולם הרעי לגמרי, אבל הנה הוא לפני עכשיו במלוא תוקפו. הערך, התוקף. אז זה ציטוט אחד של ריינהולד ניבר שמצביע על הפשר המטאפיזי של השאלות אולי הכי עמוקות שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו. שאלות שלרוב, לרוב, אם מעלים אותן בסנגות בודיסטיות, ושוב סליחה על ההכללה, אבל מניסיוני זה כך, שאלות הללו מיד מסומנות זה פילוסופיה. בודיזם לא עוסק בפילוסופיה. אז זו דוגמה אחת שאני רוצה להתחיל איתה. ציטוט שני הוא מהדיאלוגים המוקדמים של אפלטון, שבו בהם בתיאטיטוס סוקרטס אומר את המילים הבאות. כן, סוקרטס. עלינו אכן לנסות להתחמק מכאן, מהעולם הזה, כן? מהעולם הזה. עלינו אכן לנסות להתחמק מכאן לשם, במהרה, ככל האפשר, להיחלץ מהעולם. כלומר, שבמידת האפשר נדמה לאלוה, והדמות זו פירושה שיעשה אדם צדיק וחסיד כאן, בעולם הזה, מתוך שיקנה לו תבונה. סוקרטס אומר אכן כך, עלינו באמת להיחלץ מהמציאות הזו שלנו. אבל ההיחלצות מן המציאות הזו שלנו, כן, מכאן לשם, כפי שהוא אומר, ההיחלצות הזו תלויה בשינוי התנהגותנו. כאן. ההיחלצות מכאן לשם תלויה באופן היותנו, כלומר באתיקה הנורמטיבית של התנהלותנו כאן בעמק הבכה. בשפה בודיסטית הייתי אומר, הדרך לנירוונה היא לממש את הנירוונה במופעיה האתיים כאן בסמסרה. מי שחושב שהוא יגיע לנקודה אבל לא יהיה סמסרה, מי שחושב שההיחלצות מן העולם היא בלגבור על העולם הזה, העולם הזה הוא מבחינת גלגול אחד לקראת אינספור גלגולים אחרים וכל פעם נשתפר קצת. התפיסה שלו שונה לגמרי גם מהתפיסה הזו של אפלטון בעצם, ששם בפיו של סוקרטס, וגם מהתפיסה המעיינית העמוקה שטוענת שאין הבדל בין סמסרה לנירוונה. אנחנו רוצים לממש נירוונה? אין מקום אחר. נירוונה היא לא הישג רציונלי או מסקנה פילוסופית. נירוונה היא מבע אתי. היא לחמול, היא להיות אמיץ, מי כם שמכיר את הספרות המעיינית, היא כל שש הפרמיטות. זו נירוונה, לממש אותם. עכשיו, אסכולות שונות בזמנים שונים, אסכולות שונות בבודיזם, בעיקר המזרח אסיאתי, לקחו את זה לכל מיני כיוונים, הבודיזם הטיבטי מדבר אחרת לגמרי. אבל יש גרעין, יש מוקד מאוד 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 חשוב בלב האתוס, האתוס המעייני. ומהו האתוס המעייני? שסמסרה ונירוונה אינן שתיים נפרדות. ושמבחנה של אחת הוא בבואה של האחרת. כן, אבל השפה הזו היא שפה שלא קל להקל אותה, נכון? זו שפה, איך אומרים, פרדוקסלית. אני חושב שזה לא השפה פרדוקסלית, חיינו פרדוקסליים. מי שחושב שהפתרון לסמסרה הוא נירוונה, מנסח עצמו אחרת, הרבה יותר בהתאם לבודיזם המוקדם של הקאנון הפאלי, שהאתוס שלו אחר. הבודיזם המעייני על סוגיו וגווניו מנסח את עצמו בצורה לא ליניארית, דיאלקטית, פואטית, לא סיסטמטית בהכרח. אז הנה לנו מפגש נוסף, אפלטון אומר, כן, סוקרטס אומר בעצם, עלינו אכן להתחמק, כן, מכאן לשם. אבל לחמוק מכאן לשם פירושו להיות אחרת כאן. איך אומר, איך הקלישאה, אתה אומר שאתה אוהב אותי, תראה לי. תראה לי. אל תגיד, אל תדבר כל כך הרבה. תראה. אז המופע הזה, שהוא מופע אתי, הוא מופע שאני גם חושש שהפשר, הפשר האתי, שבודיזם הוא לא רק מדע התודעה, הוא לא רק חתירה לעבר כיבוי המחשבות, או הפרפנצ'ה, או איך שלא נדבר על זה. גם כל האובססיה מלא להשתוקק. כן, כל הסוליפסיזם האינסופי הזה, רק לא להשתוקק. כמה אתה משתוקק? כמה אני יכול להשתוקק כבר לא להשתוקק? זה השתוקקות על גבה של השתוקקות. זה קצת רוחניות נרקיסיסטית. אתה כל הזמן בוחן את עצמך כמה אתה משתוקק. אתה באמת רוצה להשתנות פניך כלפי האחר. איך אתה עכשיו ברחוב? איך אתה עכשיו, כן, מה שקורה בארץ הזו? איך אתה מדבר אל אחר? בוא נתחיל משם. חבר טוב אמר לי, איתן, אתה אומר, בוא נתחיל משם, אבל עבור כולנו, זה המבחן הסופי, איך אני ברחוב, איך אני מול אחר, זה אחרי הרבה אימון. באמת, אחרי הרבה אימון? זה לא נקרא חינוך? זה לא נקרא אתיקה מובנת מאליה במובן מסוים? כלומר, ההכפפה של בודיזם למדע התודעה לקראת הישג, בין אם מטאפיזי, בין אם פסיכולוגי, בין אם להדמים את התודעה, בין אם לשלוט על התודעה, בין אם לעשות לה סטריליזציה, לא להשתוקק. אני חושב שזו פרוורסיה מודרנית. יש לה קולות בעבר, יש לה קולות בעבר, אבל הקולות האלה תמיד היו קולות שוליים. למה הקולות האלה הפכו להיות קולות דומיננטיים בבודיזם המערבי? בעיקר בתנועות שנקראות so-called חילוניות, מיינדפולנס חילוני, שהוא דתי מאוד בנוגע לעמדותיו שלו. למה זה קרה? אולי בשאלות אפשר. זה תהליכים מאוד ממושכים של חילון, תיעוש, גלובליזציה, ניאו-ליברליזם, ועליית הפסיכולוגיה המודרנית. אולי בשאלות נפתח את זה. אבל הנה ציטוט שני. עכשיו ציטוט שלישי. כן, מהמאה הראשונה לספירה, מהשיחות של אפיקטטוס, אחד מהחכמים של הסטואה בעצם, של הזרם הסטואי או האסכולה הסטואית, שנפוצה ביוון ולאחר מכן לא פחות ברומא במאות הראשונות לספירה. מסנקה ועד מרקוס, עד הקיסר הרומי מרקוס אורליוס. אז אפיקטטוס כתב כך, כן, אין הבנאי, כן, הבונה את הבניין, אין הבנאי אומר, הוא לא אומר בואו ואזינו להרצאותיי על הבנאות, אלא תחילה הבנאי מקבל על עצמו לבנות, והוא בונה בית ומוכיח את מומחיותו באמצעות הבנייה. וכך עשה גם אתה. אכול כבן אדם, שתה כבן אדם, התלבש כראוי שקר, התלבש כראוי שחם, שא אישה, טוב, תרבות פטריארכלית, אבל זה הטקסט, שא אישה, הולד בנים, ומלא את חובותיך כאזרח, היה מעורב בעולם, אך אל תזנח את המופשט, היה מעורב בעולם, אך אל תזנח את המופשט. סבו לדברי הגינוי, שא בסבלנות את כפיות תודתו של אחיך, סבו לתוויך, את בנך, את שכנך, את חברך לדרך. הוכח לנו כל אלה, ונדע כי אכן למדת משהו מן הפילוסופים. כן? מבחנה, ופה אני מבקש להגיד משפט שבעיניי, אני אומר אותו הרבה, בעיניי הוא מזקק את זה. אני מנסח את זה ככה. מבחנה הסופי, של כל דרך רוחנית או דתית, היא באתיקה שהיא מקיימת. במילים אחרות, מבחנה הסופי של כל דרך רוחנית או דתית, היא בדמות האדם שהיא מולידה. האם האדם הזה הוא מושחת עד יסוד? האם הוא מתחבא מאחורי אלוהים כדי להצדיק עוול? מכירים כאלה? האם הוא מוכן לשקר עבור רווח פרטי? או שמה זו דרך שמלמדת חסד, צדקה, משפט, חמלה, יושרה. זה לא נקודת הסיום. כל אלה הם נקודות ההתחלה. הראה לנו כיצד אתה בונה את הבית, the very bricks. לא את הטירה כולה, את הלבנים של היסוד. לכן אני מציע לזכור את זה כמבחנה הסופי, כלומר אבן הבוחן, הקריטריון. כן, אני לא אגיד דרך רוחנית אמיתית או שקרית, זה לא השאלה. השאלה היא איזו דרך היא הראויה. לא איזה דרך היא אמיתית או שקרית. איזה דרך ראויה. וביתר סט, איזה דרך ראויה לנו עכשיו ב-2021. האם דרך של אסקפיזם סוליפסיסטי בתודעתי? או שמה משהו אחר? ואני חושב שבאמת המבחן הסופי הוא בצורת ההיות, הפרסונה, האופי, האדם, כן, בנימה הומניסטית, איזה אדם נוצר שם. וזה קשור לקהילה. ומפני שהפרויקט הבודיסטי המערבי מעצים הפרטה, כלומר זה תרגול שלי, פרטי, פנימי, אני מאוד חושש. שהמשך ההפרטה הרוחנית הזו, הפילוסוף הגדול צ'רלס טיילר כתב על כך, המשך ההפנמה, כאילו חיים רוחניים זה חיים פנימיים בלבד. בוודאי שהם חיים פנימיים, אבל בבואתה של פנימיות היא העולם. תראו איך העולם, לא היה עידן בהיסטוריה המערבית שהיו כל כך הרבה דרכים רוחניות שונות, מגוונות, חתרניות איפשהו, מרתקות, ותראו את העולם. מעולם לא היו כל כך הרבה אופציות רוחניות וכל כך הרבה, כן, כל כך הרבה במובן מסוים, כישלון רוחני. אנחנו לא יכולים לדבר היום. אני לא מדבר רק על הכנסת. כן, בובר קרא לזה המעבר מסובייקט ואובייקט, אנחנו צריכים לשוב לאני ואתה או אני ואת. הניסיון להקיף הכל בסובייקט, אובייקט, הניסיון ללכוד הכל, לשלוט על הכל באמצעות המדע. לאט, רגע, רגע. יש אילן, כן? יש לו דוגמה נפלאה עם אילן. הוא אשכרה מדבר אל אילן כמעט. זה דוגמה אולי קצת יותר קיצונית. אבל מה שאני אומר זה ששאלת האדם שווה ועולה כל הזמן. ואני חושב שזה נושא שצריך לחשוב עליו היטב גם באיך מלמדים דהרמה. כי אם העיסוק הפסיכולוגי, תחושתי, חווייתי, פנימי, אני חושב שאנחנו מאבדים רזולוציה. הרזולוציה של חיינו היא לא רק פנימית. היא לא רק חיצונית. אני אקרא עוד ציטוט אחד, ועם זה אנחנו נמשיך. כן, אחד מממשיכיו של יונג, אחד מממשיכיו, ממשיכיו ומבקריו של הפסיכואנליסט יונג, שמו ג'יימס הילמן, ג'יימס הילמן. וג'יימס הילמן באחד מספריו כתב כך. ספר לי למה אתה מייחל ואומר לך מי אתה. כן, ספר לי למה אתה מייחל ואומר לך מי אתה. אנחנו מה שאליו אנחנו מייחלים. דימוי האידאל המניע את נדודינו. מה האידאל שמעורר בי השראה? איזה אידאל מנחה אותי? האם יש בכלל אידאל כזה? האם זה אידאל של נזיר או תגלימה בפסגות המושלגות של נפאל? האם זה האידאל של, כן, הבודיסטווה ששב אל השוק, שטובל רגליו לגמרי, שוקע בביצה של הסמסרה, אבל ליבו בנירוונה? האם זה אידאל של דממה? של רגרסיה פנימה? האם זה אידאל של מעורבות חברתית, אכפתיות? האם האידאל שלי הוא עיסוק ברווחתי, במצבי? קודם כל, דרך רוחנית זה לדאוג, במובן מסוים, לדאוג לעצמי. שים, כן, איך הדוגמה הולכת, שים מסכה עליך לפני שאתה שם על בן הזוג או בת הזוג, מסכת חמצן. או שמה, אני שם, קודם כל אני שם עליה. קודם כל אני שם את המסכה על הילדים שלי ועליה. אבל אז האידאל הוא של קורבן מסוים. דרך רוחנית היא לא קורבנות, היא לא, אתה משיג משהו בדרך, אנחנו משיגים משהו בדרך רוחנית, נכון? משיגים שלווה, משיגים. אתה מדבר על דרך רוחנית שהיא בעצם נתינה. לא, מה יוצא לך מזה? האם האידאל הוא שמשהו יצא לנו? קארל יספרס, אחד הפילוסופים הגדולים, אחד האקזיסטנציאליסטים הגדולים של המאה ה-20, קארל יספרס, טען שמבחנו של אדם הוא התמודדותו עם הכישלון. כן, התמודדות, לא היחלצות מן הכישלון. קצת חוזר על סמואל בקט, נכון? Fail, fail again, fail better. אבל זו שפה מאוד מקברית, מאוד קשה לנו להקל אותה. אני טוען, בהמשך לחכמים האלה, שאני תלמידם הקטן, שאלה הם חיינו. פעמים רבות אחרי ריטריטים, הריטריט רק הבהיר לי כמה אני נכשלתי. וכאן זה התחלק בין סנגות ומורים, ועברתי הרבה מאוד, שטענו שאני נכון, אתה אכן כישלון רוחני איתן, ועליך לשבת ביתר סט. ואתה מאוד שיפוטי אגב, אתה שיפוטי כלפי בודיזם, ואתה שיפוטי כלפי עצמך. כל הדעות האלה איתן, אתה כל הזמן יש לך דעה. והיה לי גם מורה שאמר, עדיף שלא תהיה לך דעה חוץ מהדעה שלי. יש מורים רוחניים כאלה. דעתו של הגורו. בסופו של דבר הבנתי שיש לי דעה, אכן יש לי דעה. והיא לא הדעה הנכונה, והיא לא הדעה המוחלטת, והיא ודאי לא הדעה היחידה. אבל אחת התובנות הכי עמוקות שהיו לי ביפן, היא שיש לי טענה, ויש לי שאלה. וכל מסורת הדיאלוג עם המורה, מה שנקרא ביפנית כהן, מסורת הכהנים, המסורת הדיאלוגית של מונדו ביפנית, מונדו, שאלות ותשובות, זו מסורת שבה פשוט ממשיכים לדבר. ואז שבתי לישראל, והתחלתי לעיין בספרות המחלוקת התלמודית. עד כמה אנחנו כתרבות עברית שימרנו מחלוקות, כן? האויב, אתה לא מוחק את האויב. כן, המחלוקת היא לא אויב שאתה מוחק, במילים אחרות. וזה היה עוד רמז עבורי לאפשרות השיחה בין בודיזם, לפחות המזרח אסיאתי. כן, השאלה כמה דיאלוג קיים בבודיזם המוקדם עם הארהטים ושקיימוני. השקיימוני היה טיפוס דיאלוגי, כן? אבל מה שהתפתח ממנו בממסד הבודיסטי ההודי, לא כל כך דיאלוגי, יותר אוטוריטרי. ורואים את זה היום בשרי לנקה ובתאילנד, אגב, ובמיינמר. האם אני יכול להבין דרך רוחנית או לימוד רוחני כשאלה מתמדת? מה שפילוסופים רבים קוראים להיות בדרך. אגב, המילה דרך. המילה דרך בסינית וביפנית זה לומר משהו. זה לא רק ליישם או להגשים או לשלוט או להחזיק, זה לא רק דהרמה, זה דאו. דאו זה לומר משהו, זה לשיר, זה לרקוד, זה לזוז, זה ליפול, זה לקום, זה לנשק, זה לאהוב, זה לחיות במובן עמוק. והציטוט האחרון שאני אקרא זה של אחד מהטיפוסים הכי עמוקים והכי שוברי לב שאני ממליץ עליו ועל כתביו, שיודע מה זה כישלון וכמה חוכמה הוא הניב מזה. וזה סרן קירקגור, אולי ראשון האקזיסטנציאליסטים, סרן קירקגור. וקירקגור בספר הידוע שלו חיל ורעדה כותב כך: מתוך ויתור אינסופי, רק תחשבו על שלוש המילים האלה, מתוך ויתור אינסופי, מתוך ויתור אינסופי, מיצה האיש את כוס העצב, מתוך ויתור אינסופי, מיצה האיש את כוס העצב, מיצה האיש את כוס העצב התהומי אשר לחיים. יודע הוא את הכאב, יודע הוא את הברכה, את הצער שבוויתור על הכל, על היקר ביותר, הוא יודע את הוויתור. ועם כל זאת, טעמו של הסופי, העולם הזה, טעמו של הסופי, ערב לחיקו, כאילו מעולם לא נגלה לו משהו יותר גבוה. רק כאשר אני פושט את ידיי, אני יכול אולי באמת לתפוס את המעקה. אם אני מחזיק במעקה, ואפשר לדמות דרכים רוחניות שונות, כניסיון לתפוס את המעקה, כן? להיות מרוכז, להיות לא שיפוטי, מה שכיניתי סטריליזציה של מה שהופך אותנו לבני אנוש בעצם. מעין קטטוניה פסיכולוגיסטית ספיריטואלית כזו. אני לא כועס אף פעם. כן? קצת חושש שמישהו מתחיל לדבר ככה. אם נוחז בתודעה כל הזמן, מה קורה כשאוחזים? היד הזו, כן, שריר התודעה עצמו יכאב. מצד שני, אם התודעה תהיה פתוחה גם, מה שקירקגור קורא, כן, אם הלב יהיה פתוח, אם הלב יהיה נכון לוויתור, והוא כותב את זה, הוא כותב את זה מתוך פרספקטיבה של מאמין נוצרי, שמבטר על הנשגב, מבטר על הנשגב, ובוויתורו על הנשגב, טעמו של הסופי, היחסי, הארעי, השולי, הריק, כל מה שריק, ערב לחיקו. הדיאלקטיקה הזו של שמיטה והתמלאות, של התפנות והגשמה, הדיאלקטיקה הזו שהיא סימולטנית, היא פילוסופית בצורה עמוקה, כי אתה צריך להבין את הבדיחה. לכן אני חושב שבהרבה מסגרות של בודיזם מערבי, לפחות אלה שלי יצא להכיר, אין הרבה הומור. זה נורא רציני. זה מאוד רציני. משהו בהומור, בפואטיקה, ביד, נשאר קפוץ. וזה כאמור, אני חושב, משתקף בדמויות של בני אדם שהסנגות האלה מטפחות. מורים שיכולים לעשות דברים איומים לתלמידותיהן ולתלמידם בגלל האגרוף. האגרוף הוא ארכיטיפ משותף להרבה מסורות דתיות, כן? האגרוף. ובכן, גם בהקשר של יהדות, יש אפשרות אחרת חוץ מאגרוף. הדיאלקטיקה של אגרוף שנפתח ויד פתוחה שנסגרת, כפי שאמר יהודה עמיחי, היא דיאלקטיקה מאוד מאוד חמקמקה, ואתה לא יכול להבין אותה אם אתה לא תופס אותה קודם כל פה. כמו שאתה תופס בדיחה, אתה לא תופס בדיחה בכך שאתה כותב אותה. לכן מדיטציה בעיניי זה סוג של בדיחה. זה ללמוד לצחוק ולקחת אוויר בין לבין. ולכן יש מדיטציה כזו ומדיטציה כזו ומדיטציה כזו, כי אותה בדיחה כל הזמן כבר לא תהיה מבדחת. אז אני חושב שכל הציטוטים האלה בעצם מאפשרים לי את הגישה לטענות שאיתם אני רציתי לפתוח ולסדר את השיחה שלי. וכפי שאמרתי לכם, אני עוסק בשאלות השוואתיות, אז בגלל זה זה קצת, זה קולות שונים לכל מיני רעיונות, זה מולטי-דיציפלינרי, אבל אני אוהב את המולטי-דיציפלינריות הזו. אז קודם כל ככה, אני חושב שיש העדפה גוברת והולכת של הפנימי על החיצוני. זה העדפה שהמקורות שלה אולי באמת בעליית הרומנטיקה, שבזה, באופן עמוק בזה לעולם החומרי, לשוב אל מה שנקרא בנצרות הרומנטית, לשוב אל הטירה הפנימית, המוגנת, הטירה הפנימית המוגנת, המחשבה שהעמדה הפנימית שלי, שהיום זוכה למטבע הלשון העילג בעיניי, לבוא עם האמת שלך, אתם מכירים את זה? אני בא עם האמת שלי? ברור שיש אמת פנימית, ברור שיש פרספקטיבה פנימית, אבל מה קורה כשהיא נתקלת במתח? מה קורה כשהיא נתקלת בסברה שונה? מה קורה כשעובדה מתגלה כמשהו הרבה יותר חמקמק? אגב, מה קורה כשמה שחשבתי שהוא חמקמק, מתגלה כעובדה, פשוט כן, יורד גשם היום, למרות מזג האוויר המעונן חלקית. במילים אחרות הייתה פנייה גוברת והולכת אל פנימה, אל נקודה ארכימדית פנימית שלי, ואני לא אנתק ממנה, אני לא אצא ממנה, והשפה הרוחנית המודרנית נרקמה סביב הטירה הפנימית הזו. הדבר, אני חושב, הוביל בסופו של דבר לזניחת המופעים האתיים, כי מבחנה של אתיקה בסופו של דבר הוא יחסי אל הרע, אל האחר. אז ברגע שנקודת הדגש הרוחנית, הדגש הרוחני או המוקד של החיים הרוחניים הוא פנימי, האתיקה הופכת שקופה יותר, כמעט לא נחוצה. בגלל זה רוב השיחות הרוחניות היום עוסקות או בחוויות שונות, או לאו דווקא במחויבות, אלא בחוויה. עם זילות האתיקה, שאגב התרחש גם בהקשר מערבי של פריחה, באמת פריחה ברלטיביזם מוסרי, כלומר ביחסיות מוסרית שאין טוב ורע, כן, המדע המודרני מוכיח לנו, הפסיכולוגיה המודרנית מראה שמוסר זה דבר יחסי, אין באמת טוב ורע. המגמות האלה מאוד השפיעו גם על האופנים שבהם קראנו את הבודיזם, כן, המערב, הקוראים והפרשנים המערביים הראשונים, החל מהישועים במאות ה-16-17 ועד דמויות כמו מקס ובר ואמיל דורקיים, הושפעו מהניסוחים המדעיים, פרוגרסיביים, פסיכולוגיסטיים האלה, שבעצם רוקנו את עולם הערכים העתיק. כן, ובתווך עלה מעמד החוויה הטהורה. מדיטציה או התבוננות או חוויה מיסטית כחוויה טהורה שהיא המוחלט והיא פרטית. כלומר, אין פה שיתופיות, גם אי אפשר לתמלל אותה. ויש חוויות כאלה. בכל הדתות יש חוויות כאלה, אבל אני מדגיש שוב, זה לא היה במוקד. הדתות השונות לא היו שורדות. אם לא היה להם היבט אתי פונה החוצה, אם לא היה בהם גם היבט ממסדי, וגם אם לא היה בהם היבט לשוני, אם הם לא היו מתקשרות את הידע. כל ההיבטים האלה גבעו, וממשיכים אני חושב לזלוג החוצה. לכן אני חושב שמה שאנחנו עומדים בפניו זה אתגר של היחלצות מאיזשהו עודף, עודף בעיסוק עצמי, ובעצם בצורה מאוד 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 מתוחכמת של אגואיזם רוחני, שמאוד תואם מגמות חברתיות וכלכליות שפרחו במאה ה-20, במיוחד, כפי שאמרתי קודם, כן, האתוס של בעצם הגלישה מאינדיבידואליות לאגואיזם. כן, יש גלישה מאוד עדינה בין, וטוב מאוד שהאינדיבידואל עלה, כן, עליית האינדיבידואל זה אחד מהדברים שהביא את המודרנה ואת הדמוקרטיה, טוב מאוד שיש, טוב מאוד, אינדיבידואל זה דבר מבורך, אבל יש מנעד עדין בין עליית קרנו של האינדיבידואל לגלישה לאגואיזם. ואני חושב שבוואקום הזה שנוצר, שבו ערכים, מיתוסים, שפה רוחנית או שפה דתית ש... פשוט נתפסת כמשהו אנכרוניסטי, אנחנו לא צריכים את זה יותר. בוואקום הזה, האידיאולוגיות המודרניות ניסחו מחדש את האינטואיציות הרוחניות שלנו. הרמן כהן, אחד מממשיכיו הגדולים של קאנט, אחד מהפילוסופים הכי חשובים של המודרנה בעצם. הרמן כהן, סוף המאה ה-18, סוף המאה ה-19, סליחה. ואחד מממשיכיו של קאנט, טען ש... השפה הדתית והמיתית היא השפה הערכית ובעלת המשמעות שיוצקת דמות אדם. כלומר, אנחנו יכולים להגיד עד מחר שאין טוב ורע, שאין עוול. אין עוול. הכל תלוי נסיב, הכל נסיבתי. אין באמת עוול. שאין באמת דבר ראוי לעשות, צודק, ראוי. כל אלה זה מילים דתיות, מילים אנכרוניסטיות של העולם הישן. הרמן כהן טען שאלה המילים, כן, הוא היה אדם מאמין, אלה המילים של צלם. אלה המילים שמגשימות את הצלם, את צלם האל כאדם. כלומר, אם אין לנו את אוצר המילים אמיתי, אם בעולמנו הפנימי לא קיימת חמלה, סליחה, ענווה, אומץ, צדק, משפט, יושר, כנות, אוצר המילים הזה, שהרמב״ם בכתביו סיכם בשלוש המילים, חסד, צדקה ומשפט. הרמב״ם גדול, באמת גדול הפילוסופים היהודים בכל הזמנים אולי, כן, אני מאוד אוהב אותו. חסד, צדקה ומשפט. איך התקיים חסד, צדקה ומשפט בהקשר שבו רוחניות או דתיות תאונה בכוח רלטיביסטי, שעל כל עוול, לכל עוול יש הנמקה היום. כן, המיומנות המשפטית הזו לעסקת טיעון, הרי אין לזה סוף. אני חושב שבהפנמה ובעיבוד אוצר המילים המיתי ובאובדן יכולת השיחה והדיאלוג, בזילות הפילוסופיה, בעצם בזילות העבר, ההיסטוריה, זילות מדעי הרוח, אנחנו אותרנו וקום עצום שמה שממלא אותו זה אידיאולוגיות אינטרסנטיות בנות זמננו. לכן השפה הרוחנית העכשווית שכולנו מכירים מסביבנו היא שפה שמדברת הרבה יותר כשיווק, כקליק בייט, בשפה אינסטרומנטלית. כאילו שחיים דתיים או רוחניים זה, כן, מדיטציה זה אינסטרומנט, זה אפליקציה. יש מימד אינסטרומנטלי גם במדיטציה, בוודאי. אבל שיא המדיטציות הכי עמוקות, בין אם ביפן ובסין, הן לא אינסטרומנטליות. מורה הזן דוגן אמר, אתה לא יושב כדי להפוך לבודה, אלא ישיבתך היא עדות. וריפיקציה, עדות. לכך שיש בך מן הבודהיות. אני לא יושב במדיטציה כדי להשיג בודהיות, היות ואני בבודהיות, אמר דוגן, היות ואני ער, אני יושב כמו בודה, ואני קם כמו בודה. העיקרון הזה הוא עיקרון משותף להרבה דתות. חיים רוחניים או דתיים זה לא המרחב של השוק, של תן וכך. חיים דתיים ורוחניים הם חיים שאומרים כך. וזה קשה מאוד לתפיסה בעולם שמנוסח בשפה כל קפיטליסטית, כל כך, כל כך, כל כך צינית. כל כך צינית. העיקרון הזה של, כן, דוגן אמר, אני לא יושב כדי להפוך, או אני לא יושב כדי להתעורר, אלא, כן, ישיבתי היא עדות לכך שאני ער. העיקרון הזה נקרא, הוא משותף לדתות רבות, והוא נקרא בלטינית, הוא זכה, כן, בעולם המערבי יש עיקרון דומה שזכה לכותרת, אימיטטי יודי, אימיטטי יודי, אימיטטיו מלשון חיקוי, to imitate, day, הקודש, האלוהי. כלומר, התרגול או האימון או המעשה, פשוט המעשה. כן, גם מעניין אותי השימוש הגובר והולך במילה תרגול. אתם מתכוונים למעשה. כן, באנגלית זה practitioner. זה קיום, אני מקיים את הדרך, אני לא מתרגל אותה. To practice law, אתה לא מתרגל את החוק, אתה מקיים, I'm practicing law. אז דוגן גם אומר, כן, אנחנו מקיימים את דרך הבודה בכך שאנחנו חיים כבודות. ואיך בודה חי? יש תקנון שלם, לכו למנזרים, תראו, יש הרבה תקנונים. היות והרוחניות המודרנית לא רוצה תקנון, אלא חוויה, לא רוצה מחויבות, אלא אקלקטיות, לבחור, וזה לגיטימי לגמרי. אנחנו בהקשר אחר, וההקשר האקלקטי מופרט, אינסטרומנטלי. באופן עמוק, לא מילולי, כי יש בו בוז עמוק למדעי הרוח. ההקשר הזה מנסח את הבודיזם בדמותו. ולכן אני חושב יש פופולריות מאוד גדולה לתנועות המיינדפולנס השונות. אני חושב שמיינדפולנס זה דבר חשוב ומבורך, אבל האידיאולוגיה של המיינדפולנס מדאיגה אותי. אני חושב שלנשום עמוק זה טוב. כולנו צריכים לנשום עמוק. כולנו צריכים להיות קשובים. כן, זה נקרא common sense. כולנו צריכים ללמוד לדבר אחד עם השני, להכיל, זה נקרא ליברליזם. וגם לו יש את המורכבויות שלו. הדומיננטיות של השיח המיינדפולנסי, כאידיאולוגיה שיכולה להיות תקפה גם לחינוך, מאוד מדאיגה אותי. יכול להיות שאני לא מכיר, וכנראה אני לא מכיר את כל מורי המיינדפולנס, אבל ממה שיצא לי להכיר בכל השנים האלה, עשרות השנים האלה, מה שאני אומר לכם עכשיו, לא מתקבל בצורה, כלומר, זוכה לביקורת אדירה אצל מורי מיינדפולנס. ומעניין אותי למה. אז זו שאלה שאני שם שם, כן, אולי מי מכם שמכיר יותר טוב יכול לעזור לי. אז כל התהליכים האלה שסיפרתי עליהם, בעצם אותי באופן אישי, לי הם גרמו להתפכחות. בגלל זה קראתי לשיחה שלנו התפכחות בדרך הרוחנית. אני לא חושב שבודיזם עדיף על דרכים אחרות. ישנם אסכולות ביהדות שאני באופן אישי, כן, שבתי עליהם ביתר סט ובעבר, ובעיקר האסכולה הפילוסופית. רמב״ם וממשיכיו, עם כל הביקורת שיש לי על הרמב״ם, ויש לי ביקורת עליו. כלומר, העדפה לראות במזרח וביתר סט בבודיזם מעין תוכן רוחני או דתי שבדיוק מתאים למערב והיה חסר עד עכשיו, זה מחשיד. מחקר של דתות ילמד את הטענה הבאה, בכל רגע שאתה מזהה קורולציה מושלמת בין דתות שונות או הקשרים שונים, קורולציה כמו פאזל, טק, זה אומר שאתה לא מסתכל פנימה מספיק. היום זה זכה במחקר, באנתרופולוגיה, התופעה הזו, כאילו, כן, הבשורה של המערב היא ביכולת שלו ללמוד מהמזרח. ברור, אפשר ללמוד מהכל. אבל העדפה של המזרח על פני מקורות הידע המערביים, זה משהו חדש. וזה נקרא קולוניאליזם הופכי. אם בעבר הייתה יהירות על המזרח, נכון? אם בעבר היה אביוז מאוד עמוק ואלימות אדירה כלפי המזרח, וקולוניאליזם אלים ומתמיד, היום מה שנקרא קולוניאליזם הופכי. המחשבה שהפתרון למערב נמצא במזרח. ובכן נחשו מה? המזרח היום, בגלל הגלובליזציה, מנסח את עצמו לפי אידיאולוגיות מערביות. לכן תמצאו מורים טיבטים שידברו פחות או יותר לפי הנקודות ככה שהצבעתי עליהן. שכן מדיטציה זה אינסטרומנט, זה כלי, זה אפליקציה. ושאין בעיה אגב, כן, ושמוסר זה באמת, זה ריק לגמרי. אני מבטיח לכם שכל מי שאומר שמוסר או אתיקה זה ריק לגמרי, שאין עוול, עוול זה אילוזיה. אני מבטיח לכם שחס וחלילה יקרה לא עוול, הוא ידבר אחרת. הנקודה הזו של ריאליזם מוסרי, מלשון יש, מלשון real, ריאליזם, it's real. הנקודה הזו היא שווה עכשיו במחקר הפילוסופי, כתגובה לעמדות היחסיות הרלטיביסטיות. לא moral relativism היום, אלא יש יותר ויותר עיסוק במורל ריאליזם. והיות והבודיזם המערבי מדגיש, בשוב אני אומר, מדגיש את האספקטים המעיינים, מרוקנים, שטוענים שכל תופעה היא דמיון ותעתוע וכולי וכולי, אנחנו נוטים פעמים רבות עדיין להישאר במחוזות היחסיות והרלטיביזם. ואני חושב שזה גם מסוכן. אני חושב שזה מסוכן. זה היה ההתפכחות הגדולה שלי. פתאום הבנתי ש... יש שני צדדים למטבע, הבנתי, אני מעז לומר, הבנתי את הדיאלקטיקה. אולי לכך נגרג'ונה מהמאה השנייה לספירה התכוון כשהוא אמר דרך האמצע בין היחסי והמוחלט. זה לא משחק סכום אפס, זה לא שאני אשליה. מכירים את זה? הבודיזם מלמד שאין אני? זה חצי התמונה. כן, הבודה, כששאלו אותו אם יש אני או אין אני, אתם יודעים, אתם יודעות מה הוא עשה, הוא שתק. אז איך זה מסתדר עם האנאטמן, עם העיקרון של האנאטמן? זה לא. הבודה לא היה עקבי. וגם, אגב, כל אחד מאיתנו, אני חושב, יודע על עצמו או עצמה שהוא לא מי שהוא היה, ושבכל רגע, כן, הוא משתנה. ומצד שני, כשמישהו יאמר איתן, אני ארים את ראשי ואגיד, כן, זה אני. המדיטציה שלך לא עמוקה מספיק. היו לי מורים שאמרו גם את זה. איך אני יכול לחיות אני ולא אני, זה דרך האמצע, וזה כהן. וזה, זו אחת הסיבות שבעיניי בודיזם הוא דת, מפני שהוא דת פילוסופית, לא רק פילוסופית אנליטית, זה לא רק עיסוק במסקנות, לא, ודאי שלא. זה פילוסופיה מעשית של צורת חיים, אבל פעמים רבות, בעיקר במהיינה, בעיקר במהיינה, הבודיזם מקבל את פניה של המיסטיקה. ברגע שאני אומר, הנה אני, אבל אני גם לא פה, אני ממש לא פה, אבל הנה אני, זו כבר שפה שחומקת משפה. וזה אחד המאפיינים לחוויה מיסטית, או לשפה מיסטית. אז אני חושב שבודיזם הוא דת פילוסופית, מעשית, דיאלקטית מאוד, שתמיד היה בה היבט אתי, קונקרטי, חיצוני, ממסדי, כן, הממסדיות הבודיסטית שנוכחת עד היום באסיה, היא היבט של המופע החיצוני הבודיסטי. מצד נוסף, תמיד היה אספקט נסתר. תמיד הייתה בדיחה, כפי שאמרתי. ומה שהכיל את הדברים האלה יחד, את המתח הזה, זה מונחים מארגנים כמו התהוות הדדית, כמו צורה וריקות, כמו דרך האמצע, כמו חוכמה וחמלה, מצד אחד, וגם מיתוסים, הסיפורים של המורים, האגדות על אודותיהם, אנחנו לא יודעים מבחינה היסטורית כמעט כלום עובדתית, אנחנו כן משמרים את המיתוסים. אם יש לך מסורת שמשמרת מיתוס, והמיתוס כולל מונחים מארגנים שעוברים מדור לדור, אם יש לך זיכרון, אם יש לך שפה, אם יש לך עקרונות משותפים, שגם יש להם פרשנות חוזרת ונשנית, בלי מסקנה סופית, וממסד שמשמר את זה, בעיניי זו אחת ההגדרות העמוקות ביותר לדת. שימור של זיכרון וצורת חיים מסוימת. עכשיו, הבודיזם המערבי כמובן מנסח עצמו אחרת, ולפי דעתי הוא יותר מתאים לפסיכולוגיה או עיסוק קוגניטיבי, מדעי הקוגניציה, מאשר דת. למרות שיש גם כמובן קהילות מאוד מאוד רליגיוזיות דתיות בבודיזם המערבי. אז אני אסיים בציטוט נוסף, ונעשה הפסקונת, או אם תרצו אפשר ישר ללכת לשאלות. ואני אקרא סלחו לי רגע. אני רוצה לקרוא לכם ציטוט אחרון קצר מאוד של האסתטיקן והמשורר רילקה. ריינר מריה רילקה, מתוך הספר הידוע שלו, מכתבים למשורר צעיר. ורילקה כתב כך: ברצוני לבקש ממך, באופן הברור ביותר שביכולתי, לשאת בסבלנות את כל אשר נותר בלא מענה בלבך. ושתנסה לאהוב את השאלות עצמן, כמו היו חדרים אשר בפתחם עדיין לא באת, או ספרים הכתובים בשפות זרות. אל תטור כעת אחר תשובות שעדיין אינן יכולות להינתן לך, מפני שאין ביכולתך לחיותן. שכן את הכל יש לחיות. את הכל יש לחיות. חיה את השאלות כעת, ואולי מתישהו, יום אחד, בהדרגה ובלי שתבחין בכך. תחיה אל תוך התשובה. לחיות את השאלות. לזה הייתה כוונתי בפילוסופיה מעשית. מורה ותלמיד נפגשים במנזר והמורה שואל שאלה והתלמיד עונה. ופעם אחת המורה מצלצל, פעם אחת המורה שותק, פעם אחת התלמיד נבהל. כל אחת מהתגובות האלה היא לחיות את התשובות. לחיות השאלות והתשובות. לכך כוונתי בדיאלקטיקה. דיאלקטיקה מכילה בתוכה את אפשרות הטעות. דיאלקטיקה זה להכיל את האפשרות שאני טועה. מה שנקרא באסכולת הזן, תודעת המתחיל. ואין יותר עמוק מתודעת המתחיל. תודעת המתחיל היא המבוגרת והמפוקחת ביותר. היא כבר למדה. מפני שהיא למדה, היא פתוחה ללמוד. רילקה אומר, ברצוני לבקש ממך באופן הברור ביותר ביכולתי לשאת, המילה היא לשאת, tolerate, לשאת בסבלנות את כל אשר נותר בלא מענה. האם אני יכול לשאת בסבלנות? ואולי יום אחד אני אחיע לתוך התשובה. זה, את המגמה הזו, את ההבנה הזו, את הראייה הזו, אני חוויתי ביפן בעיקר על ידי מפגשים בלתי אמצעיים עם המורים, כמובן, דיאלוגים, לדבר איתם, פשוט לדבר איתם, וגם על ידי שינון, פשוט שינון. במנזרים ביפן אתה לא עושה סמינר על טקסטים, אתה משנן טקסטים, סוטרות. ואתה משנן את הסוטרות, ואתה שר אותן, ואתה מדבר אותן. ויום אחד אתה קולט מה אתה אומר. זה לא רק עם סוטרות, זה גם עם מזמורי תהילים. זה לא רק עם מזמורי תהילים. זה עם כל טקסט משמעותי עבורנו. איך אני יודע שטקסט משמעותי? אני קורא. כוחה של שירה, כוחו של מיתוס, כוחם של מילים. בגלל זה המפנה אצלי היה יותר לכיוונים האלה. אז זהו, טוב, אני אשאיר אתכם עם המחשבות האלה. בואו ניקח כמה דקות. ואני אשמח אם יש שאלות או רעיונות או תגובות, כל מה שאתם רוצים, בשמחה. בואו נשוב עוד, בסדר, ב-35, זה בסדר? כן? טוב, יופי. אז ב-8:35.